שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים הדף פי ד' במסכת שבת. נתחיל במשנה בעמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. גם היום נראה משנה שלא קשורה לדיני שבת, היא מובאת כאן רק בגלל שהיא מתחילה באותו סגנון של המשנות הקודמות, וזה מניין ל... כשהנושא הכללי שלנו גם היום זה תומה וטהרה, ונחלק היום את השיעור לשני חלקים. החלק הראשון עוסק בטהרה של ספינה, החלק השני בטהרה של מדרס בכלי חרס. אז החלק הראשון לגבי ספינה. עכשיו, ספינה אנחנו מדמיינים קצת בראש של היום שזה איזה משהו ענקי, אל תדמיינו את זה כזה גדול, אלא ספינות או עוניות של פעם, עוד מעט נראה למה זה חשוב הדמיון. בכל אופן, הדין של החלק הראשון זה שספינה לא מקבלת טומאה. כלומר, למרות שבן אדם הכין את זה וזה כלי ויש לזה בית קיבול, ולכאורה זה אמור לקבל טומאה, בכל זאת זה לא מקבל טומאה. זה הנושא, ואת הדיון על זה נחלק לשלושה סעיפים. סעיף ראשון, נראה למה זה לא מקבל טומאה. נראה לזה שני הסברים ונראה שתי נפקמינות בין ההסברים. הסבר ראשון זה הסבר במשנה עצמה. המשנה אומרת מניין לספינה שהיא תאורה, כי כתוב במשלי דרך אונייה בלב ים. עכשיו מסבירה הגמרא מה הפסוק הזה מלמד אותנו. הרי ברור שדרך אונייה בלב ים. אלא זה בא להקיש בין האונייה לבין הים. כלומר, כמו שהים הוא חלק מהטבע, הוא לא מקבל טומאה, אותו דבר האונייה לא מקבלת טומאה. אולי כי אנחנו מחשיבים אותה כאילו היא בלועה בתוך המים שהיא חלק מהטבע. זה הסבר ראשון. הסבר שני זה של חנינה בברייתא, והוא אומר, אמנם אונייה זה כלי, אבל זה כלי גדול מדי, וכלי כל כך גדול לא מקבל טומאה. למה לא? כי בפסוק שעליו אנחנו לומדים שכלים שונים מקבלים טומאה, אז כתוב, וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמע מכל כלי עץ, או בגד, או אור, או סק וכו'. עכשיו, האופי של סק זה ששמים בתוכו דברים, והסוחבים אותו. כלומר, סק זה דבר שאפשר להרים אותו גם כשהוא ריק, אבל גם כשהוא מלא. ממילא אומרת הגמרא, כמו שסק זה ככה, גם שאר הכלים שמוזכרים בפסוק הם גם כאלה, וממילא כלי עץ שהוא גדול עד כדי כך שאומנם כשהוא ריק אולי אפשר לטלטל אותו, אבל אם כשממלאים אותו כבר אי אפשר לטלטל אותו, אז הוא כבר לא דומה לסק, וממילא הוא לא מקבל טומאה. ולכן ספינה, אומנם כשהיא ריקה, אם יש לי מספיק אנשים אולי נצליח להרים אותה, שוב תזכרו, לא מדובר פה על עוניות של ימינו, אבל כשהיא מלאה בסחורה או באנשים כבר אי אפשר להרים אותה, אלא קודם שמים אותה ריקה במים ורק אז ממלאים אותה. וממילא, כיוון שהיא דבר שאי אפשר להרים כשהיא מלאה, היא כבר לא מקבלת טומאה. זה רבי חנינה, והספר מאוד מובנת, ברגע שדבר אי אפשר להזיז אותו, אמנם לא קיבלתי אותו לאדמה עם עמודים, אבל בכל זאת, אולי זה נחשב כאילו שזה מחובר לאדמה, ודבר שמחובר לאדמה לא מקבל טומאה. עד כאן שני הסברים למה ספינה לא מקבלת טומאה. שוב, לפי המשנה, כי זה כמו הים או חלק מהים, לפי חנינה, כי זה גדול מדי עד כדי כך שאי אפשר להזיז אותו כשהוא מלא. אלה שני הסברים, שוב שנזכור, למשנה כי זה כמו הים, לחנינה כי זה גדול מדי. עכשיו נראה שתי נפקמינות בין שני הסברים. נפקמינה אחת, ספינה של חרס. נפקמינה שנייה, ספינה קטנה, כמו ספינות שמשתמשים בירדן ולא בים. בשני המקרים האלו, לפי המשנה שלנו, זה עדיין לא יקבל טומאה. לפי חנינה, זה כן. למה? אז לגבי חרס, לפי המשנה שלנו, זה עדיין בים וזה לא מקבל טומאה. לפי חנינה, חרס לא מוזכר בפסוק שראינו מקודם של סק. מה שמוזכר שם זה כלי עץ, בגד, אור וסק. לא מוזכר חרס, וממילא, בחרס, גם אם זה גדול מאוד, זה יקבל טומאה. זו נפקמינה אחת. נפקמינה שנייה בספינה קטנה, גם כן לפי המשנה שלנו היא עדיין בתוך המים והיא לא מקבלת טומאה. לפי הספרה של חנינה, כיוון שהיא לא כל כך גדולה ואפשר לטלטל אותה גם על היבשה כשהיא מלאה ולהכניס אותה ככה למים, היא כן מקבלת טומאה. אלה שתי הנפקמינות לשני הסברים, ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה בשורה הראשונה בעמוד א', וזה הערה של רבה על ההסבר של חנינה. חנינה כאמור אמר שספינה גדולה לא מקבלת טומאה, כי אי אפשר לטלטל אותה כשהיא מלאה. אז זה אומר רבה, קודם כל, את זה הוא לא ממש אומר, אבל ככה עולה מדבריו, זה נכון לא רק לגבי ספינה, אלא כל כלי. למשל, אם יש תיבה שהיא גדולה מאוד, שאי אפשר לטלטל אותה כשהיא מלאה, גם היא לא מקבלת טומאה. דבר שני, אם בידיים אי אפשר לטלטל, אבל בעזרת גלגלים ושברים כן אפשר לטלטל, זה נחשב שאפשר לטלטל וזה מקבל טומאה. מאיפה הוא לומד את זה? בפרק כ"ד במסכת כלים, המשניות שמדברות על כמה סוגים של עגלות וכמה סוגים של תיבות. ולגבי תיבות, כתוב שאם יש תיבה שהיא באה במידה, כלומר שהיא גדולה מאוד עד כדי כך שאם היא מלאה אי אפשר לטלטל אותה, היא לא מקבל טומאה, כמו עיקרון של חנינה. אבל נשים לב שכשהמשנה אומרת את זה, היא אומרת את זה רק לגבי תיבה. היא לא אומרת את זה לגבי עגלה. למה לא? כנראה כי עגלה, כיוון שיש לה גלגלים, אז אפילו שהיא מאוד מאוד גדולה, אם נחבר אותה לכמה שברים, אם הצליחו להזיז אותה, ממילא זה נחשב שהיא כן מטלטלת, ולכן היא מקבלת טומאה. שזה מה שרבה אמר, זה נפקמינה גם לימינו אולי, אם אפשר להזיז דבר על ידי מנוף, אולי גם זה נחשב שהוא מטלטל, והוא יקבל טומאה. עד כאן הסעיף השני. סעיף שלישי זה בשליש העליון של עמוד א', וכאן הגמרא מביאה ברייתא שעוסקת בספינה, והיא מביאה שני הסברים איך להבין את הברייתא. בברייתא יש מחלוקת בין תנא קמא לרבי יוסי. תנא קמא אומר שמדרס הזב על כלי חרס טהור, כלומר אם יש לי כלי מחרס שמיועד למשל לשכיבה, ובא הזב ושכב עליו, אז אם זה היה מעץ או מבד או מאור, אז היינו אומרים שזה תמת תומת מדרס. אבל בכלי חרס מחדש תנא קמא, אין תומת מדרס, זה תנא קמא. אחרי זה בא רבי יוסי ופתאום אומר את המילים הבאות, אף הספינה. מה הולך פה? תנא קמא מדבר על מדרס כלי חרס, רבי יוסי פתאום מכניס ספינה, במה הם נחלקו? אומרת הגמרא, הם נחלקו לגבי ספינה. עכשיו, לגבי ספינה רגילה, בזה ודאי שהם לא נחלקו. כולם יודעים שספינה רגילה היא תאורה, אלא הם נחלקו בספינות המיוחדות שבהם ראינו מחלוקת בין המשנה לבין חנינה, שלמשנה גם הספינות המיוחדות הן תאורות, לחנינה הן טמאות. זה באופן כללי הסבר המחלוקת בין תנא קמא לרבי יוסי. עכשיו, בואו ניכנס יותר לפרטים. מי אומר מה? בזה יש מחלוקת בין רב זביד לבין רב פאפה. רב זביד אומר שתנא קמא הוא המטמא כמו חנניה, ורבי יוסי הוא המטהר כמו המשנה. רב פאפה אומר להפך, שתנא קמא הוא המטהר, כמו המשנה, רבי יוסי הוא המטמא, כמו חנניה. שוב שנזכור, לרב זביד תנא קמא הוא המטמא בספינה מיוחדת, ורבי יוסי הוא המטהר, כמו המשנה, לרב פאפה להפך, תנא קמא הוא המטהר, ורבי יוסי הוא המטמא, כמו חנניה. אלה הדעות, עכשיו ניכנס עוד יותר לפרטים, ונראה במה מדובר כאן, באיזה סוג ספינה, ולמה רב פאפה לא מקבל את ההסבר של רב זביד. אז רב זביד מבין שמדובר כאן בספינת חרס, ומה שכתוב בברייתא זה בעצם כך. תנא קמא פותח ואומר שמדרס כלי חרס טהור, כמו שאמרנו שאין תומת מדרס בכלי חרס, אבל מכאן אפשר לדייק שמגע כלי חרס טמא, וכנראה שבזה הוא גם כולל ספינת חרס, שגם היא טמאה, כלומר כמו חנניה. זה תנא קמא, ועל זה בא רבי יוסי ואומר, לא נכון, אף ספינת חרס טהור. זה לפי רב זביד, אבל מתקיף רב פאפה, מה זה אף ספינת חרס טהורה? אתה אומר שגם משהו טהור צריך שיהיה עוד משהו טהור, ואתה אומר, חוץ מזה גם הספינה טהורה. אבל הרי כאן, כשתנא קמא דיבר על טומאת מגע בחרס, הוא לא טיהר, הוא רק טימא. הוא טימא מגע בספינת חרס. אז מה זה שרבי יוסי אומר, גם ספינת חרס טהורה? גם למה? תנא קמא הרי הכל טימא. ולכן רב פאפה הופך את השיטות, ואז הכל מובן. כלומר, תנא קמא הוא זה שאומר שמדרס כלי חרס טהור, מגע טמא וספינה מיוחדת טהורה, ועל זה בא רבי יוסי ואומר, לא נכון, גם הספינה המיוחדת היא טמאה. כלומר, כמו שמגע טמא, גם הספינה טמאה. ואז מילה אף, כלומר גם, מובנת כאן, כי הוא מוסיף עוד משהו שגם טמא. זה הסבר של רב פאפה. בסוגריים רק נעיר, שחוץ מזה שרב פאפה הופך את השיטות, הוא עושה פה עוד שני דברים, וזה שהוא מכניס לדברים של תנא קמא, שהוא מטמא לא רק מגע בכלי חרס, אלא גם בכלי עץ, ורק אחרי איזה הוא מתאר את הספינה המיוחדת. ודבר שני שקשור לזה, כשהוא מדבר על ספינה מיוחדת, הוא לא מדבר על ספינת חרס, אלא על ספינת הירדן, כלומר ספינה קטנה, שכאמור גם בזה נחלקו המשנה שלנו וחנניה. התוספות שואלים למה בעצם הוא צריך את שני הדברים אלו, היה מספיק פשוט להפוך את השיטות, לא היה צריך להעביר את זה לדיון לספינת הירדן, ויש פה עוד כמה קשיים שואלים במתקפה של רב פאפה לרב זביד, וממילא התוספות כאן מסבירים אחרת לגמרי, תראו בפנים. ועד כאן, הסעיף השלישי, הבאנו ברייתא עם מחלוקת בין תנא קמא לרבי יוסי לגבי ספינה, הסברנו שהם נחלקו במחלוקת בין המשנה לבין חנניה לגבי ספינה מיוחדת, וראינו שני הסברים, רב זביד ורב פאפה, מי אומר מה ובאיזה ספינה מיוחדת נחלקו, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני של השיעור מתחיל בשליש התחתון של עמוד א', והוא מובא אגב הברייתא שראינו מקודם. בתחילת הברייתא היה כתוב שכלי חרס לא מקבל תומת מדרס. כלומר, למרות שכלי חרס מקבל תומת מגע, למשל אם אדם ייגע בחלק הפנימי של קערת כלי חרס, הוא יטמא אותו, אבל אם עשיתי מיטה מכלי חרס ומעל זה שמתי מזרון, ובא זב או יולדת ושכבו על המזרון, הם לא יטמאו את המיטה, כי כלי חרס לא מקבל טומאת מדרס. זה מה שאמרנו, ועכשיו נראה לזה שלושה מקורות, כשבעצם שני המקורות הראשונים מאוד דומים, אז נראה אותם ביחד, ואחרי זה את המקור השלישי. שני המקורות הראשונים לומדים את זה מהקש בין האדם הטמא, למשל הזב או היולדת, לבין המדרס שלהם, למשל מיטה, שכמו שהאדם הטמא יכול להתאר במקווה, אותו דבר, גם המדרס צריך להיות כלי כזה שאפשר לתאר אותו במקווה. ממילא, כיוון שכלי חרס אי אפשר לתאר אותו במקווה, אלא צריך לשבור אותו, אז ממילא גם אין לו תומת מדרס. זה שני המקורות הראשונים. ההבדל בין שני המקורות זה פשוט מאיזה פסוק לומדים את ההיקש הזה בין האדם הטמא לבין המדרס. המקור הראשון זה של חזקיה, והוא לומד את זה מהפסוק, ואיש אשר ייגע במשכבו. המילה משכבו זה בעצם המשכב שלו, כלומר של הזב. אז הנה יש לנו סמיכות בין המשכב לבין הזב. מכאן הוא לומד את ההיקש. המקור השני זה דבר רבי ישמעאל, שהוא לומד את זה מזה שכתוב בנידה כמשכב נידתה. אז שוב יש כאן סמיכות בין המשכב לבין האישה הנידה, וממילא כאמור, כמו שאנשים הטמאים יכולים להתאר במקווה, גם המדרס שלהם צריך להיות כזה שיכול להיטהר במקווה, ולכן כלי חרס לא מקבל טומאת מדרס. אלה שני המקורות הראשונים, ובשורה האחרונה של עמוד א' מקשה אליהם רבי אלה ממפץ. מפץ זה מחצלת שעשויה מקנים, וקנים הרי נחשבים כמו עץ, ולגבי עץ יש לנו כלל שפשוטי כלי עץ לא מקבלים טומאה, כלומר כלי עץ שאין לו בית קיבול, הוא לא יכול לקבל טומאת מגע, לכן אם אדם תממת ייגע למשל בסכין מעץ, הוא לא יתמא אותה, אבל אומרת הברייתא, זה נכון לגבי סתם כלים. אבל מפץ, כלומר מחצלת, אמנם היא עשויה מפשוטי כלי עץ, אבל כיוון שהיא מיועדת לשכיבה וממילא טומאת מדרס היא כן מקבלת, אז כיוון שהיא כבר מקבלת טומאת מדרס, עושים קל וחומר שגם טומאת מגע היא מקבלת. כלומר, שוב, גם מחצלת שעשויה מפשוטי כלי עץ, בכל זאת היא מקבלת טומאת מדרס וממילא גם טומאת מגע. אבל שימו לב, אמנם למדנו שזה כן מקבל טומאת מגע, אבל בכל זאת לטבול אותו במקווה ולטהר אותו מהטומאה, את זה אי אפשר. כי הרי כשהתורה מדברת על טומאה וטהרה של כלי עץ, היא מדברת על כלים כאלה שיש להם בית קיבול, לא על פשוטי כלי עץ. אז אמנם הצלחנו ללמוד שבכל זאת גם פשוטי כלי עץ יכולים לפעמים לקבל טומאה כשזה במדרס, אבל לטהר אותם, על זה אין לנו פסוק. וממילא זה יטמא ולא יטהר. עכשיו שימו לב מה יצא לנו פה בעצם. יצא לנו שיש לנו כלי שהוא מקבל טומאת מדרס, למרות שאי אפשר לטהר אותו במקווה, וזה נוגד את חזקיה ודבר רבי ישמעאל שלמדו לגבי כלי חרס שכיוון שאי אפשר לטהר כלי חרס במקווה, אז אין אצלו טומאת מדרס. הנה אתה רואה שבעץ זה כן קיים, שאפילו שאי אפשר לטהר אותו, בכל זאת יש לו טומאת מדרס. איך זה מסתדר? עונה רבי חנינה לרבי אלה, יש הבדל בין חרס לבין עץ. בחרס, שום חרס לא ניתר במקווה. בעץ לעומת זאת, אמנם העץ הספציפי הזה אי אפשר לטהר אותו במקווה כי הוא פשוטי כלי עץ, אבל כלי עץ אחרים, למשל קערה, אותו כן אפשר לטהר במקווה. הגמרא מנסחת את זה שיש במינו, כלומר הוא עצמו לא, אבל במינו, בכלי עץ אחרים, כן אפשר לטהר במקווה, וממילא מובן שאומנם בחרס אין טומאת מדרס, כי זה לא שייך בכלל למקווה, אבל עץ, כיוון שעקרונית זה שייך, יש גם טומאת מדרס. זו התשובה של רבי חנינה. רבי אלה מאוד לא אוהב את זה, הוא אומר, השם יציל אותנו ממה שאתה אומר, רבי חנין עונה לו בחזרה, השם יציל אותנו ממה שאתה אומר, ואז הוא גם הוכיח את מה שאומר מפסוקים, וזה שאומנם מצד אחד יש את הפסוקים כמו שראינו, שעושים היקש בין האדם התמה לבין המדרס, ומזה למדנו שצריך שכן תהיה לו תרה במקווה, אבל מצד שני יש גם פסוק שלא עושה את ההיקש הזה, וזה כל המשכב אשר ישכב עליו הזב. כאן פשוט כתוב המשכב, לא כתוב משכבו, וממילא, כיוון שיש פסוק אחד שכן מקיש, ופסוק אחד שלא מקיש, אנחנו עושים סוג של פשרה, שמצד אחד צריך שתהיה לו תרה במקווה, אבל מצד שני זה לא צריך להיות לא באופן אישי. אלא למינו. וממילא לסיכום, שאלנו את השאלה למה בכלי חרס אין טומאת מדרס. גם חזקיה וגם דבר רבי ישמעאל אמרו דבר דומה, וזה שיש היקש בין הטמא לבין המדרס, וממילא צריך שתהיה לו טהרה במקווה, וכיוון שלכלי חרס אין טהרה במקווה, אז גם אין לו טומאת מדרס. במחצלת קנים לעומת זאת, אמנם לה אישית אין טהרה במקווה, אבל בכלי עץ אחרים יש, ולכן שם יש טומאת מדרס, אפילו שאין לו טהרה במקווה. עד כאן שני הסברים הראשונים למה לכלי חרס אין טומאת מדרס. הסבר השלישי זה ממש באמצע עמוד ב', זה של רבה, וזה בכיוון אחר, וזה מטומאת אוהל. אומרת התורה בבמדבר י"ט, שאם יש מת בתוך חדר, אז כל הכלים שנמצאים בחדר נטמאים, אבל לגבי כלי חרס זה תלוי. אם הכלי פתוח, אז הכלי עצמו ומה שבתוכו נטמאים, אבל אם יש עליו צמיד פתיל, כלומר שהוא סגור טוב, אז הוא לא נטמא. זה העיקרון בתורה, אבל יש לזה יוצא דופן, וזה אם הכלי עצמו כבר היה טמא. כלומר, למשל, אם לפני שכל הסיפור קרה, כלומר, לפני שהאדם מת ולפני שאטמו את הכלי, הגיע איזשהו אדם טמא, נניח זב, הכניס יד לכלי בשביל לקחת משהו, ואחרי זה הוא אטם את הכלי, ואחרי זה מישהו שם מת, אז כיוון שכשהזב הכניס את היד לכלי, הוא טימא אותו והוא הופך את הכלי ואת כל מה שבתוכו להיות ראשון לטומאה, אז הדין הוא שכלי שהוא כבר טמא, לא יכול לחצוץ בפני הטומאה. וממילא כשמישהו מת עכשיו בחדר הזה, אז טומאת המת כן מטמאת את הכלי ואת מה שבתוכה, וגם הכלי ומה שבפנים יהיו טמאי מת, כלומר אב הטומאה. עכשיו שוב, זה אם הכלי נהיה טמא לפני שאדם מת. אבל במקרה רגיל שהכלי טהור ומישהו מת שם, אז כל עוד כלי החרס אטום, הוא מציל על מה שבתוכו, והוא עצמו ומה שבתוכו נשארים טהורים. זה מה שאומרת התורה, ועל זה שואל רבה, איך התורה אומרת את זה בצורה כזאת מוחלטת, שכלי חרס אטום מציל מפני הטומאה? הרי מן הסתם חלק מכלי החרס בבית הם לא רק בשביל להחסן בתוכם דברים, אלא גם בשביל לשבת עליהם, ומן הסתם בכל בית חלק ניכר מהחודש מסתובבת שם אישה נידה, אז אם היא ישבה על הכלי אפילו שהוא סתום, היא טימאה אותו בטומאת מדרס, וממילא כיוון שהוא טמא, הוא כבר לא מציל מפני טומאת המת. אז איך התורה אמרה באופן גורף שכלי חרס אטום מציל? הרי שוב, אם אישה נידה ישבה על עליו, היא תימה אותו במדרס, ואז הוא כבר לא מציל, אלא כנראה שזה פשוט לא נכון. כלומר, גם אם אישה נידה תשב עליו, היא לא תתומה אותו במדרס. ולמה? כי כלי חרס לא מקבל תומת מדרס, שזה מה שאת צריך להוכיח. אז זה ההסבר השלישי, ההסבר של רבה, מניין שכלי חרס לא מקבל תומת מדרס, ובזה הגענו למשנה בעמוד ב', סיימנו את החלק השני, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על ספינה, המשנה אמרה שספינה לא מקבלת טומאה, ולגבי זה ראינו שלושה סעיפים, סעיף ראשון זה למה היא לא מקבלת, ראינו שני הסברים, המשנה הסבירה כי יש היקש בין הספינה לבין הים, אז כמו שהים לא מקבל, גם הספינה לא מקבלת, אולי זה כי זה נחשב שהספינה היא בעצם חלק מהים, היא מחוברת לים, הסבר שני זה חנניה בברייתא, כי הספינה היא פשוט גדולה מדי, ואי אפשר לטלטל אותה מלא וריקן, וממילא היא לא דומה לסק, שסק כן מטלטל מלא וריקן, ולכן היא לא מקבלת טומאה. אלה שני הסברים, וראינו שתי נפקמינות בספינת חרס ובספינה קטנה, שבשני המקרים, לפי המשנה, היא עדיין לא מקבלת טומאה, כי עדיין חלק מהים, לפי חנניה היא מקבלת בחרס, כי זה לא מוזכר בפסוק של סק, ובספינה קטנה, כי אפשר לטלטל אותה. זה היה סעיף ראשון. סעיף שני זה הערה של רבה, כשאמרנו שדבר שמטלטל כן מקבל, זה גם אם מטלטל על ידי גלגלים ושברים, כמו שמוכח מהמשנה בכלים, שגם עגלה עם גלגלים, שהיא מאוד מאוד גדולה, בכל זאת מקבלת טומאה. סעיף שלישי, הגמרא הביאה ברייתא שבמבט ראשון קשה להבין אותה, וזה שתנא קמא אומר שם שמדרס הזב על כלי חרס טהור, כלומר אין טומאת מדרס בכלי חרס, ואז פתאום בא רבי יוסי ואומר אף הספינה, והסברנו שהם נחלקו באותם ספינות מיוחדות שבהם נחלקו המשנה וחנניה, שלפי רב זביד הם נחלקו לגבי ספינת חרס, ותנא קמא מטמא כמו חנניה, ובא רבי יוסי ואומר אף הספינה טהורה כמו המשנה, רב פאפ אומר שלפי זה המילה אף לא מובנת, לכן הוא הופך את זה, ואומר שתנא קמא הוא זה שמטהר בספינה מיוחדת, כמו המשנה, ורבי יוסי אומר אף המשנה טמאה, זה רב פאפה, ולדעתו הם גם נחלקו לא בספינת חרס אלא בספינת הירדן, כלומר ספינה קטנה, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני, כיוון שאמרנו מקודם הברייתא שבכלי חרס אין טומאת מדרס, הבאנו לזה שלושה מקורות. שני המקורות הראשונים זה שיש היקש בין האדם הטמא, למשל זב או יולדת, לבין המדרס, וממילא, כמו שאדם יכול להיטהר במקווה, גם המדרס צריך שיהיה לו יכולת להיטהר במקווה, לכן כלי חרס שלא ניטהר במקווה, אין לו טומאת מדרס. אלה שני המקורות הראשונים. על זה הקשה רבי הילה ממפץ של עץ, שמצד אחד הוא מקבל טומאת מדרס, ומצד שני אי אפשר לטהר אותו במקווה, וענה רבי חנינה, נכון, אותו עצמו אי אפשר לטהר, אבל במינו כן אפשר יותר, למשל כערטץ, ולכן בעץ יש תומת מדרס, אבל בחרס אין. אלה היו שני המקורות הראשונים. המקור השלישי למה בחרס אין זה של רבה, מזה שהתורה אומרת באופן גורף שכל כלי חרס שהוא אטום הוא מציל מפני תומת אוהל המת, וזה לכאורה קשה, כי הרי אם אישה נידה ישבה על כלי החרס והפכה אותו לכיסא, אז ממילא הכלי טמא והוא כבר לא מציל, אלא שכנראה גם אם היא תעשה את זה הוא לא יטמא, כי אין תומת מדרס בכלי חרס. זה המקור השלישי. כל טוב.